חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב, שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ראש הממשלה נתניהו הצהיר הבוקר כי יש לישראל בהנהגתו מקורות מימון להארכת שנת הלימודים ולהבראת המשק ממשבר הקורונה, אך טען כי יועצים משפטיים ופוליטיקאים אינטרסנטיים כדבריו מעכבים זאת. ראש הממשלה הביע ביטחון ביכולתו להביא לליכוד יותר מ-40 מנדטים בבחירות הקרובות, והעריך כי יהיה צורך בחידוש מלאי החיסונים נגד קורונה בישראל בעוד פחות משנה. הממשלה אמורה לדון היום במועד החידוש המתוכנן של הלימודים בחטיבות הביניים ברחבי הארץ, כשמשרד החינוך מתנגד לכך שהדבר יקרה כבר השבוע, כמו גם להמשך ההקלות הצפויות על המשק, וזאת בשל חשש מהתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה כתוצאה מהפרות נהלים רבות בימי הפורים. התחבורה הציבורית לירושלים וממנה שבה לפעול היום כסדרה לאחר שהושבתה ביממה האחרונה בהחלטת הממשלה. חבר הכנסת אזולאי משס מתח ביקורת על ההחלטה ואמר כי לא ניתן לעבור על כך לסדר היום.
הנושא של התחבורה הציבורית צריך להיבדק לעומק. הדבר לא היה ראוי והיה אפילו בזוי לעשות דבר כזה, לעומת קווים שפועלים כל שעות היממה בתל אביב וביפו וכל המקומות האלה. אני חושב שזה לא ראוי ולא נכון. אבל אני אגיד גם ביקורת בצד לברשותך על הציבור שלנו, ומותר להגיד את זה גם כשזה לא נשמע לנו תמיד. אני טוען, אני אומר, אנחנו כציבור היינו צריכים להישאר בבתים, ולא היינו צריכים לצאת בהמוננו למקומות שביקשו מראש לא לצאת.
דברי חבר הכנסת אזולאי בריאיון למהדורת הבוקר בקול חי עם בצלאל כאן. התקשורת הערבית דיווחה הלילה על תקיפה אווירית של יעדים באזור בירת סוריה המזוהים עם איראן וחיזבאללה, והיחסה אותה לישראל. בדיווח נטען כי רוב הטילים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית של סוריה. ראש הממשלה נתניהו אמר הבוקר כי ישראל נלחמת באיראן כל העת, ותמנע ממנה פיתוח נשק גרעיני עם הסכם או בלעדיו, אך לא אישר רשמית את האחריות הישראלית לתקיפה הלילית של יעדים איראניים בסוריה. עם זאת, אמר ראש הממשלה נתניהו כי ידוע שאיראן אחראית לפיצוץ בסוף השבוע שעבר במפרץ אומן, שגרם נזק קל לספינה בבעלות איש עסקים ישראלי. נמשכת חקירת תאונת הפגע וברח שאירע אמש במאה שערים בירושלים, בה נהרג תושב מבשרת ציון, איתמר בן אבו, זיכרונו לברכה, בן ה-47. הנהג הדורס שוחרר הבוקר מבית החולים שערי צדק ונעצר להמשך חקירה, ובמהלך היום יוחלט האם לבקש מבית המשפט את הארכת מעצרו. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום מוסיף להיות מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, יתכנו גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה, התשקיף לימים הקרובים דומה.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן חדשות כל חי.
Dear brother of mine, we feel for each other.
עם הרב יצחק פנגל.
We'll be standing under your hope. Enjoy tonight, brother.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית, מה שלומכם? היום איתי באולפן ברדיו מוטי קופר הטכנאי, עוז כהן על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם היום הולכים לחשוף את פרדוקס הציפיות. פרדוקס הציפיות, פירוש הדבר, לצפות או לא לצפות. זה טוב לצפות, הרי כולם למדנו ואמרו לנו שכגודל הציפיות, גודל? יפה, האכזבות. מצד שני, אם לא נצפה, אז מה, למה שבכלל אני אקום בבוקר? למה אני חושב שיש סיכוי שמשהו הולך להשתפר? אז לצפות, לא לצפות, ציפיות הם מקור העצבות שלי, או להבדיל מקור השמחה וההשראה שלי. יש איזשהו פרדוקס, מה זה קשור לחטא העגל? איך עם ישראל, 49 יום, אחרי שהם יוצאים ממצרים, תחשוב, מגיעים למעמד הר סיני, אני מצפה שמפה רק יהיה עלייה כלפי מעלה, ופתאום נפילה אדירה של חטא העגל. איך זה קשור אלינו? איך אפשר להיזהר מציפיות לא נכונות? ומה עם הפתרונות? כל זה ועוד בתוכנית שלפנינו. אז יקיריי, בואו נתחיל. בואו נתחיל קצת בהיסטוריה באמת. זין בסיוון. זה היה התאריך בו משה רבנו עולה להר סיני, כאשר הוא מודיע לעם ישראל, אני עולה ל-40 יום ו-40 לילה. בשעה שישית ביום ה-40 אני אגיע, כמובן במחצית היום, משהו כמו 12 בצהריים, פחות או יותר, אני הולך לחזור, אז תזכרו, עכשיו זין בסיוון, להתראות, אני הולך להביא לכם את לוחות הברית אחרי מעמד הר סיני, ואני אגיע לפה בעזרת השם בעוד 40 יום, בשעה עד השעה השישית. הבעיה הייתה שעם ישראל טעה בחישוב. זאת אומרת, כאשר משה רבינו אומר להם 40 יום ו-40 לילה, פירוש הדבר 40 יום ו-40 לילה. זאת אומרת, היום שבו הוא עולה כלפי מעלה, לא היה את הלילה עמו, ולכן במקום לרדת חזרה בתת זין בתמוז, הוא יורד ביות זין בתמוז. יום אחד הבדל. והיום האחד הזה שינה את ההיסטוריה של עם ישראל ופוטנציאלית של כל העולם כולו. מכיוון שברגע שמשה רבנו לא מגיע, ויר העם כי בושש משה לבוא, כך אומר הפסוק, מסבירים חזל מה זה בושש משה לבוא, אלא לא בא בשש. הרי הוא הבטיח שהוא יגיע עד השעה השישית. הנה, הגיע השעה השישית, משה רבנו לא מגיע. ואז פועלים בעצם שלושה כוחות על כל העם. כוח אחד, נקרא זה כוח ההיגיון. תקשיב, שכל בריא. הבן אדם עלה ל-40 יום, 40 לילה. מה הוא אכל שם? לא ראינו שהוא עלה עם איזה תיק כזה עם אוכל, לא ראינו שלא איזה אמגזית, עם, לא יודע מה, לא שלחנו לו שליחים של מלצרים. איך הוא הסתדר? היגיון בריא כנראה נפטר, אתה יודע, עלה בהתלהבות, חשב אני אסתדר, אתה יודע, יאללה, יש שם משהו לאכול, ולא היה כלום, 40 יום, מן הסתם נפטר, אתה רואה? והראיה, הוא לא חוזר, זה לא שאני מדמיין. נקודה ראשונה. נקודה ראשונה נקרא לזה ההיגיון, לכאורה הבריא. מצד שני, הדמיון. הדמיון, חזל אומרים שאותו שטן, אותו יצר הרע, עושה לממש תצוגת תכלית. חושך וערפל מכסים את הר סיני, ולא רק זה, אלא רואים ממש את ארונו של משה. זאת אומרת, הלוויה, הנה אני רואה הרב, אני לא מדמיין, אני לא חלמתי בלילה, אני רואה את זה, הנה, כמו שאני רואה את זה בעיניים שלי, הנה משה רבנו נפטר. כוח שני שפועל על עם ישראל, כוח של דמיונות, נראה לי שאני הבנתי מה שאני רואה. והכוח השלישי, מכנים אותו חזל הערב רב. ערב רב עלה עם בני ישראל ממצרים, פירוש דבר, מצרים שהחליטו בשלב מסוים להתגייר, כמובן שזה לא היה בדיוק לשם שמיים, מה שנקרא, לכן בורא עולם לא כל כך רצה אותם, משה רבנו סיפח אותם, ידוע הסיפור, ולכן הם אלה שמציסים את עם ישראל. תקשיבו, מה יהיה? אנחנו לבד פה במדבר, איך נסתדר? מה, בוא נעשה לנו איזשהו אמצעי בינינו לבין בורא עולם. הרי לצורך העניין, זה לא שלא האמינו באלוקים, זה לא צריך להגזים, שנה שלמה היו במצרים, תצוגת תכלית של 10 מכות, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, עד כאן. אלא מה הם רצו? מתווך, נגדיר את זה כך. כמו שמשה רבנו תיווך בין עם ישראל לבורא עולם, בוא נעשה מתווך אחר. כדוגמת עגל, למשל. הם לא אמרו דווקא עגל, זה מה שיצא בפועל, ולכן מתחילה פה הצסה של הערב רב. הם הולכים ל-70 הזקנים. תביאו לנו מתווך, אנחנו רוצים מישהו שיענן. 70 הזקנים, לא נותנים להם כמובן אופציה, משה רבנו הוא ורק הוא, נחכה עד שהוא יחזור, לא להתבלבל, אבל עם ישראל מהציפיות, מהלחץ, מהמתח, מוצאים להורג, רוצחים את כל ה-70 זקנים, תבינו, הערב רב, ליתר דיוק, רוצחים את כל ה-70 זקנים, מגיעים אחרי זה לחור, חור הבן של מרים, מרים אחות משה, חור מגיע, אומר, תפסיקו חבר'ה, אתם לא רציניים, מה קרה לכם? החיסונים בסדר גמור. הם באים, מנסים לדבר איתם להיגיון הבריא שלהם, תראו רגועים, משה רבנו יחזור, הוא הבטיח, בוא, אתה יודע, לא צריך להתרגש, יום אחד, זה לא כאילו, אמא, אמא, בוא נירגע. שום דבר, רוצחים גם את חור הבן של מרים. עוד נלמד שבסופו של דבר לכאורה, הפסיד הכל. הוא בא לנסות לשמור על קידוש השם, לשמור על עם ישראל, והרגו אותו, הפסיד. לא, אנחנו נלמד בהמשך, יוצא ממנו נכד בשם בצלאל, בן אורי, בן חור, ילד בן 13, שבונה את המשכן בצורה מופלאה, כשכר על מה שסבא שלו עושה, לדעת ששום דבר חיובי שאדם עושה, לא הולך לאיבוד. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. בסופו של דבר הם מגיעים לאהרון, אהרון מנסה למשוך זמן, בוא נדחה את זה למחר, תביאו את הנזמים ואת העגילים, האנשים שלכם, וכמובן הידוע הסיפור שאנשים לא נתנו, אנשים יהיו חזקות, איתנות, אבל הם עצמם, הערב רב, פורקים את הנזמים, נותנים את הזהב, ויוצא עגל הזהב. ומשם הכל היסטוריה. עבורנו יש פה שיעור אדיר. תראו מה גרם להם לאבד, נקרא לזה, את האיזון. ציפיות. עכשיו אני אבטיח, אמרו לנו כבוד הרב, זה אמור לקרות ככה, למה לא? אבל הוא אמר, משהו שמשתבש בציפיות שלנו, גורם לאיזשהו חוסר איזון, גורם למצב של חוסר ביטחון, ואז אנחנו יכולים להגיע למקומות לא נכונים. בינינו עכשיו, החטא העגל זה לא דוגמה קלאסית עבורנו, היא דוגמה קלאסית לדברים אחרים. מכיוון שהרי חזל מגלים לנו, וזה אני אומר את זה לעצמי להתחזק, חזל אומרים שכל הסיבה שעם ישראל חטא בעגל, זה על מנת להתיר להם עריות בפרהסיה. פירוש הדבר, הם ממתן תורה, התחילו כביכול, במרכאות, הבעיות, זה אסור, זה אסור, אם אלה מותר להתחתן, אם זאת אסור להתחתן, וכמובן שבתוך כל אחד מקוננת איזושהי חתינה, למה אסור, אני גם רוצה, ועד רבה, מים גנובים אם תקו, ברגע שאומרים לי אסור, דווקא אני רוצה, וממילא זה מה שיפריע להם בפנים, והתירוץ, תעשה לנו עכשיו איזה מתווך, ואיך נסתדר בלי משה רבנו, זה כבר מה שקרה האמצעי, כאשר המטרה היא באמת איזושהי מעידה פנימית, ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו. נכון שכל אחד מאיתנו יש לו שבירת ציפיות בשלב מסוים. אנשים מאכזבים אותנו, אפילו דמויות חשובות, רב מסוים שהאמנתם בו מאוד, לא משנה, איש רוחני, ההורים שלכם, כל אחד מאיתנו, יש לנו אנשים, הבעל, האישה, זה קלאסיקה, האמנו, שמחנו, תמכנו, רצינו להאמין שזה כך, ופתאום אנחנו חווים אכזבה, הציפיות מתנפצות מול עינינו, והשאלה איך נשארים מאוזנים. הבעיה הראשונה, אם יש לנו איזושהי בעיה פנימית, משהו רקוב מבפנים, השבירת ציפיות הופכת להיות תירוץ. וכי בגלל שמשה רבנו לא הגיע, אין אלוקים מה שנקרא? חכה מה, אלוקים עשה לכם 10 מכות. אלוקים דיבר אתכם במעמד הר סיני. תן לו לדאוג, אלוקים מתגלה, מה אתה צריך לדאוג למשהו? מה אתם צריכים לדאוג? מה נעשה? חכה, אותו אחד שנותן לך חיים, נותן לך מן, אתה רואה אוכל מן, הוא דואג לך במדבר, סמוך עליו, חכה בסבלנות, מה הלחץ? אלא שוב פעם, זו נקודה שאנחנו צריכים להתחזק בה כולנו, לנקות את הלב ותהר ליבנו. לעובדך באמת, שלא יהיה לנו זה משהו פנימי שהוא דוחף אותנו לעשות שטויות. אבל בואו נדבר קצת באופן יותר פרקטי על ציפיות, כיצד מתמודדים איתם. מכיוון שבאמת יש פרדוקס, מצד אחד יש אומרים שכגודל הציפיות אמרנו גודל אכזבות, או יותר מזה שציפיות זה אם כל תסכול. תקשיבו טוב, ציפיות אם כל תסכול. תנסו אתם לברר, מתי פעם האחרונה התאכזבתם? מתי פעם אחרונה הייתם מתוסכלים או עצובים? אני יכול להגיד לכם, זה בעקבות ציפיות. ציפיתם דבר מסוים, זה לא התרחש, אתם מתעצבנים. דוגמה הכי פשוטה, אף אחד מאיתנו הרי לא היה רוצה שיסגרו אותו בתוך קופסה עם עוד 400 איש אימו, למשך 15 שעות, שירותים מצומצמים, אוכל ברמה בינונית, ועוד לשלם על זה? אף אחד הרי לא היה רוצה את זה, נכון? נהדר, אבל למה כל אחד מאיתנו כשהוא רוצה לטוס ללוס אנג'לס, הוא מוכן לשלם על חוויה כזאת למעלה מ-$1,000? אז עכשיו קוראים לזה מטוס? לפני קראו לזה קופסה, זה אותו דבר. אמרתי לך, זה להיות סגור בקופסה, עם עוד 400 איש איתך, חלקם מחוסנים, חלקם לא, חלקם חרדים, חלקם לא. אתה יודע, כל אחד עם העדפות שלו, ופתאום אתה צריך לאכול אוכל שלא בהכרח היית אוכל בבית. שירותים קטנים כאלה עם שנשאב למטה, והכיסאות לא בדיוק עכשיו ספה, אלא אם כי אתה בפרסט קלאסט, ובינינו אנחנו לא. אז אתה יודע, עם עוד שניים, שלושה סביבך, אתה יודע, צפופים כאלה, וצריך לריב על הידית של המושב, מי שם את זה, אתה מבין? נהדר, נו, אז איך אתה מוכן לשלם על זה $1,000 ולמעלה עם זה? ובנחיתה מוכרים כפיים, זה רק בישראל, כן, תדעו לכם, אנחנו מוכרים כפיים, נהדר. למה? למה בהתחלה, כשהעליתי את הרעיון, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות סגור בקופסה כזאת, אבל אתה רואה שאתה כן מוכן לשלם. דרך אגב, אנחנו שולחים סרטונים קצרים בוואטסאפ. כל יום יש לנו סרטון קצר כזה, בלי נדר, שנשלח לאנשים. הקטע שלכם עכשיו, פשוט צילמנו את זה אתמול, אז לכן אני מספר לכם את זה. אנחנו שולחים קטעים קצרים, חלקם מופיעים בתוכנית, חלקם לא. מי שרוצה לקבל את הסרטונים הקצרים שלנו לוואטסאפ, יש לנו קבוצות, נקרא קבוצות שקטות כאלה, פשוט נשלח סרטון כל בוקר, בלי נדר, סרטון של חיזוק, סרטון של עידוד. אז אם אתם רוצים את הטלפון של הוואטסאפ שלנו, אני אתן לכם את זה כדי שתוכלו לרשום. הטלפון של הוואטסאפ שלנו, אולי זה יופיע למסך, אז הוא ככה, זה 050-379-3379. אני אחזור, אני בקצרה, אני אגיד לכם, פשוט תשלחו הודעה לטלפון הזה, ותגידו שיצטרפו אתכם, ואז יצטרפו אתכם לקבוצות, ואתם פשוט כל יום סרטון קצר, הטלפון הוא 050-379-3379. תשע, אולי נזכיר את זה בסוף התוכנית שוב פעם. אז בקיצור, הרעיון, לא רוצים להיות סגורים בקופסה, אבל זה בטיסה, כן. למה? למה בטיסה אנחנו לא נתעצבן? כי אנחנו מבינים, תקשיבו טוב, אין לנו ברירה. מה הכוונה? אתה מבין לבד שאם אני רוצה, אם אתה רוצה להגיע מישראל ללוס אנג'לס, אין ברירה אחרת. אז אתה לא מצפה למשהו אחר, אז אתה לא מתאכזב. אתה מבסוט, אתה נהנה ואתה מוכן לשלם על זה. מתי אנחנו מתעצבנים? כאשר הציפיות שלנו לא מתממשות. למשל, קבעו שהטיסה תהיה, סתם כדוגמה, 12:30 בלילה, ויש עיכוב בטיסה, פתאום שעה או שעתיים עיכוב, ואז אתה מתחיל להתעצבן, סליחה, מה זה החוצפה הזאתי, אני משלם, איפה זה חברה הזאתי, נכון? זאת אומרת, הציפיות שלנו הם אלה שגורמות לנו אכזבות. אז באמת, ציפיות זה הם כל תסכול, לכאורה. מצד שני, אנחנו יודעים שאם אנחנו לא מצפים, אנחנו לא נקבל שום דבר. אני אסביר מה אני מתכוון. מה זה לא נקבל שום דבר? יש כולם מכירים את זה, כבר דיברנו גם בתוכניות שלנו, על נבואה מגשימה את עצמה. מה זאת אומרת נבואה מגשימה את עצמה? זאת אומרת אפקט פיגמליון. אם אני מצפה שילד מסוים יצליח בלימודים, הסיכוי שלו להצליח גדול יותר. למה? זה לא בגלל שזה בצורה מיסטית מסוימת, אני משדר לו עכשיו, אתה מסוגל, אתה מסוגל. לא, ממש לא. ברמה הכי פרקטית, ארבעה דברים, ארבע סיבות, למה ילדים שמצפים שהם יצליחו, הסיכוי שלהם להצליח יותר גדול. נקודה ראשונה, אני אומר לכם מחקרים, נקודה ראשונה, פשוט מתייחסים אליהם טוב יותר. אם אומרים לך, זה ילד נכשל, וזה ילד מצליח, או זה ילד שיש לו פוטנציאל להצלחה, ברור שאנחנו נעדיף את המצליחה, כמורה, כרב, לא משנה מה. ברור שזה יהיה יותר נחמד. כולם רוצים לפתוח ישיבה למצוינים, נכון? נכון שיש גם ישיבה לכביכול, נקרא לזה מתמודדים, אבל כל אחד רוצה להרגיש גם במתמודדים את הפירות. הנה, לקחתי בחור מתמודד, לקחתי בחור שלא הצליח, וגרמתי לו להצליח. אז כל שכן, אם אומרים לך, תדע, זה בחור שעבר חיים קשים, אבל יש לו פוטנציאל, חבל הזמן. אז אוטומטית אני משקיע בו יותר, מתייחס לב טוב יותר. נקודה שנייה, נותן להם יותר הזדמנויות להצליח. מכיוון שאני מצפה שהוא יצליח, אני לא מתייאש על ההתחלה, אני אומר, אה, זהו, גם ככה הוא יצליח. לא, אני מצפה שהוא יצליח. אני נותן לו יותר הזדמנויות להצליח. נקודה שלישית, אני נותן לו יותר משוב נכון. זאת אומרת, אם אני יודע באמת שיש פוטנציאל למישהו, אני אכוון אותו כמו שצריך. אני לא סתם יגזים, אתה צדיק, אתה מצוין, כאילו, העיקר לצאת ידי חובה, כאילו, זה, נתתי לו איזה מחמאה שירגע. אם אני באמת מצפה שהוא יצליח, אני אכוון אותו בצורה הטובה ביותר, כי חבל, יש לו פוטנציאל. והדבר השלישי, מכיוון שאני באמת חושב שלו סיכוי יותר להצליח, אני משקיע יותר זמן בלתת לו לנסות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שברור שברגע שאנחנו מצפים שמישהו יצליח, הסיכוי שלו להצליח יותר, וגם כלפי עצמנו. אם אני לא חושב שיש לי סיכוי להצליח, אני לא אעשה שום דבר. אם אני מצפה שאני אצליח, אז אני אנסה, גם אם אני קשל, אבל תדעו לכם שהציפיות הן אלה שגורמות לי לנסות, ולא רק לנסות, גם להמשיך ולהתמיד, כי במידה והייתי לא מצפה שאני אצליח, הכישלון הראשון היה שולח אותי הביתה. ולכן הנקודה הזאת היא שיש לנו בעצם פרדוקס. מצד אחד, זה נכון שהציפיות הן גורמות לנו אכזבות, לכאורה. תבדקו מתי הפעם האחרונה התאכזבתם, מתי הפעם האחרונה התעצבנתם. מה שעמדנו אחורי זה היה ציפייה. ציפייה שהילדים התנהגו כמו שצריך, ציפייה שהבן זוג או הבת זוג התנהגו, שאלוקים התנהג במידה מסוימת, וממילא אם זה מתנגש עם המציאות, ולא כמו שרצינו, אנחנו כועסים. בוא ניכנס רגע לשדה מוקשים. שדה מוקשים של, נקרא לזה, ציפיות לא נכונות. נקודה ראשונה, נקרא לזה שדה מוקשים, אבל אפשר לקרוא את זה שאתם רוצים. החיים צריכים להיות פיירים. ציפייה שאדם אומר, תקשיב הרב, אני מצפה שהחיים יהיו פיירים. תשובה, ממש לא. לא, 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 לא. מי שמנהל את העולם זה בורא עולם, ולפעמים זה יהיה נגד הציפיות שלך, מכילה מכבודך, אבל זה לא יתאים לציפיות שלך. כי יכול להיות שהציפיות שלך סותרות ציפיות של מישהו אחר, אז מישהו פה צריך לוותר, נגדיר את זה ככה, ולכן הנקודה הראשונה היא ציפיות שהעולם יהיה פיירי, הן לא נכונות. ולכן אפילו משה רבנו, לפי דרגתו, רוצה להבין מה עומד מאחורי הקלעים, אז הוא שואל את בורא עולם, הראני נא דרכיך. הודיעני נא דרכיך, אני רוצה שאלוקים תסביר לי למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. זאת אומרת, אני אראה מציאות הפוכה לכאורה. ולכן בפסוק של הפרשה של השבוע, אומר לו בורא עולם, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מסבירים חזל על הפסוק הזה, מה זה וראית את אחוריי? ופניי לא יראו. זאת אומרת, רק אחרי, למפרע, שדברים התרחשו, אתה תוכל להסתכל ולהגיד, וואו, אני לא מאמין, איך בורא עולם סובב את כל העניין הזה. תראה איך מאז יצא מתוק, איך מרע יצא טוב, אבל בהתחלה, בהווה, את פניי לא יראו. זאת אומרת, אתה לא יכול לפנים, אני רואה בדיוק למה יקרה כך וכך. זאת אומרת, הנקודת מוצא, שהחיים הם פיירים, והם צריכים להיות ככה, אז זה מקור לציפיות לא נכונות. ציפייה נכונה, שנייה לא נכונה, בוא נגדיר אותה, כולם צריכים לאהוב אותי. יפה שאתה חושב ככה, אבל לצורך העניין, גם אתה הרי לא אוהב את כולם, נכון? בוא נהיה אמיתיים עכשיו, נכון שאנחנו מצווים, ואהבת לך כמוך, ואנחנו מתחזקים בזה יום יום לאהוב כמה שיותר בני אדם, אבל let's face it, מה שנקרא באנגלית, בוא נודה על האמת, אנחנו לא אוהבים לפחות בצורה שווה את כולם. אז גם אצלכם יכול להיות שאתה נחשב, אתה יודע, בחלק של האנשים שפחות, נקרא לזה, אוהבים אותם, וזה לגיטימי, וזה נורמלי, וזה שייך. ולכן, אל תצפו שכולם יאהבו אתכם, אל תצפו שהחיים יהיו פיירים, ואלו רק שני דברים. יש עוד שלושה דברים, יש לנו, לא, חמישה דברים. חמישה דברים שציפיות לא הגיוניות, ואחרי זה תשובת הציפיות בצידן. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. בחסות וולבו באירוע מחירות Better Days על מגוון הדגמים ובהצעות מימון מיוחדות. 3-5 במרס. וולבו, כוכבית 3011.
מחפשים רהיטים? זה קורה מחר! מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. במחסן יבואני הריהוט. כפל מבצעים, כפל הנחות. מחסן יבואני הריהוט. מתחם אולם אירועים, קולוניה רחובות. אספקה עד חג הפסח. אל תפספסו!
סי המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול! קונים מוצר חשמלי ומקבלים מערכת שמע פיליפס בשקל אחד בלבד!
סי 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 החשמל והמיזוג!
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה!
טראומיל מציל!
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואימא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי. פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212 03-949-1212.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד-אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו. יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו לכם, ואנחנו בעזרת השם רוצים לפתור את פרדוקס הציפיות. אמרנו שמצד אחד, ציפיות זה אם כל צער שיש לנו, מצד אחד, מצד שני, אבל ציפיות אנחנו חייבים כדי שידחפו אותנו קדימה. ציפית לישוע, אנחנו יודעים שבאמונה זה דבר מאוד מאוד בסיסי. למדנו ממעמד הר סיני, שאחרי 40 יום שמשה רבינו אומר להם, אני חוזר, חכו שנייה, הכל בסדר. בגלל שהציפיות שלהם לא התממשו, פירוש דבר, הם טעו בחשבון. שימו לב טוב, הטעויות תמיד הם אצלנו. אנחנו לא קוראים נכון את המפה, למרות שמחה הגיונית אמרנו, מה, הוא 40 יום, איך הוא אכל? למרות שהם רואים בעיני הדמיון שלהם, אתה רואה הלוויה של משה רבנו. יותר מכך, הערב רב מסית אותם, תמיד יהיה איזה חבר, איזה מישהו שתפסק, עזוב אותך, סתם אומרים, נו באמת, אתה לא מזה, זה הבונים החופשיים, אחי, שביבים מכניסים לך בראש. אז לצורך העניין, יהיה מישהו שיסית אותי ברמה כזו או אחרת, ולכן לזכור, אנחנו צריכים לחפש את האמת. כשמחפשים את האמת, כמובן לנקות כל מיני נגיעות פנימיות. מה באמת גורם לי כל כך להתאכזב? מה קרה? אז אמרנו שיש שדה מוקשים, שהשדה מוקשים הם ציפיות לא ריאליות, נקרא לזה. אבל עמדנו על שתיים, כאשר ציפייה הראשונה זה אני רוצה שהחיים יהיו פיירים, סליחה, רב, מה ביקשתי? אז החיים הם לא תמיד פיירים, הם כן פיירים ברמה העקרונית. אנחנו יודעים שהכל הכל לטובה, ולכן אנחנו יודעים שרק בורא עולם הוא מנהל פה את העניינים, ולכן וראית את אחוריי ופניי לא ייראו. למפרע אנחנו נדע הכל, זה יכול להיות פה בטווח הקצר או בטווח הרחוק, כמו שאמרים חזל על הפסוק, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעתיד לבוא, אנחנו נראה את הכל בדיוק בצורה המושלמת, כמו שהיא באמת פיירית, אבל העיניים שלנו או לדמיון שלנו זה לא יסתדר, אז לשחרר בבקשה את הנושא שאני מצפה שהעולם יהיה פייר, אולי אפילו אני מצפה ההפך, ויהיה רצון שאני מופתע לטובה. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, אמרנו מוקש שני, אל תצפו שכולם יאהבו אתכם, נכון? יהיו תמיד כאלה שלא תמצאו חן ביניהם. והיום בעולם של הרשת החברתית, שכל אחד מגיב ואומר, וכל ילד וכל, לא רוצה להגיד ביטויים אחרים, כותב או כותבת את דעתה או דעתו עליכם, או על מה שאתם אומרים, וככה זה גם בכיתה, וככה זה גם בבית ספר, ובכלל בחברה. אז אני לוקח בחשבון שיהיו תמיד כאלה שיהיה להם מה להגיד נגדי. חזק וברוך, כבר חזל לימדו אותנו שכשם ש... פרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, וזה לגיטימי. ועד הרבה, אני מוכן לשמוע דעות נוספות, וזה תמיד טוב. דבר שלישי, בואו נגדיר את זה, אנשים צריכים להבין אותי ולהסכים איתי. בואו נתחיל מה להסכים איתי. זה יפה, זה יפה שאתם חושבים שצריך להסכים איתכם תמיד, אבל לא תמיד אנחנו צודקים. בואו נהיה אמיתיים. מה זה שאתם רוצים שאנשים יסכימו איתכם? זה נכון שאתם עוברים משהו, ונכון שאולי מנקודת ראות שלכם, אתם אולי צודקים, ואני מדגיש אולי, אבל תאפשרו לאנשים אחרים גם להגיד דעות אחרות, זוויות אחרות, ואני תמיד אמר לכם את זה, אני שעכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, אתם תשמעו את זה על כל צד ושל, כל אחד בטוח שהוא צודק, והדרך שלו, ואין בלתו, והוא הנבחר, והוא יציל, והוא יעשה, ויכול להיות שהוא צודק, אבל יכול להיות גם שלא. אז בואו נגדיר את זה שאנשים צריכים להסכים איתי, ממש ציפייה מיותרת, שהיא מוקש לאושר שלנו. נקודה רביעית, אנשים מבינים את מה שאני אומר. ממש לא. מה שברור לכם, לא בכך ברור לשני. זה נכון לגבי זוגיות, ודאי. הרב, מה, איפה הוא נולד? סליחה, איפה הוא נולד? באיזה בית הוא גדל? הוא גדל בבית אחר משלך. מה שאצלך זה מובן מאליו, פשוט מה שנקרא, אצלו זה לא מתחיל. מה פתאום שאני אעשה את זה? כל אחד הרי מגיע, אם לקחנו זוגיות כמערכת חברתית, לדוגמה, כל אחד מגיע למערכת הזאת עם שק של ציפיות שלו, מה שהוא ראה בבית שלו, מה שהוא דמיין לחיים של עצמו, ופתאום זה אולי מתנגש עם הציפיות של השני, ולכן אם לא תסבירו את עצמכם, שבו ותגידי לי, תסבירי לי, תסביר את עצמך, מה כואב לך, מה הוא לא מבין, מה צריך להגיד לו? תשובה, כן, אני מציע גם יותר מפעם אחת, כי מוחו של גבר עובד מעט שונה ממוחה של אישה, גבר כשהוא שומע משהו שאומרים לו, אז צד ימין שלו, אומר לצד שמאל שלו, שמעת משהו? צד שמאל אומר לו, לא, וממשיכים בחיים. אנחנו צריכים מספר פעמים שאומרו לנו על מנת שנפנים, והיא רצון שגם ניישם. אז שכולם מבינים מה שאני אומר? ממש לא. נקודה חמישית, אני חייב להצליח הרב, אני חייב להצליח הרב, אני איש עם פרויקטים, אני מצליחן הרב. יופי, אני שמח שתצליח. חייב נוקשות מחשבתית, אני חייב, זה מוכרח להיות ככה. זה טוב כמוטיבציה, אבל ברגע שתתקלו בקיר ויקרה קיר, אז כבר חזל למדו אותנו שעדיף להיות לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. שימו לב טוב, לעולם יהיה אדם רך כקנה, יותר גמיש מאשר קשה כארז, שאז תבואו מספיק חזקה ותשבור אותו. זאת אומרת, החייב להצליח זה טוב, כמו שאמר פעם החזון איש, אני דופק מסמר. כל זמן שאני מצליח וזה מתקדם, אני משיך לדפוק. אבל ברגע שהוא מתחיל להתעקם, תהיה חכם. אם תמשיך לדפוק אותו, המסבר יישבר, הוא לא יתקדם. ולכן יש להבדיל בין דברים גשמיים לדברים רוחניים. זאת אומרת, דברים גשמיים, אני מתייחס לזה בצורה הזאת, אני אנסה עד כמה שאני רק יכול. ברגע שאני נכנס בקיר, אני אעשה חישום מסלול מחדש. מי אמר שאני צריך מה שנקרא להתאבד על זה? בדברים רוחניים. אז פה כבר למדנו שהתורה היא המינימום, לא המקסימום. השולחן ערוך שמחייב כל יהודי באשר הוא, זה שולחן ערוך של מינימום. זה לא, לא, רב, זה, אני לא מסוגל, זה המקסימום, זה צדיקים. לא, זה המינימום. צדיקים עושים הרבה יותר. ולכן, אם זה דברים רוחניים, אני לא יכול לפתור את עצמי בקשה לי, לא מתאים לי, נתקעתי בקיר הרב. אתה בקיר, תמשיך לחפור, בי רצון בדברים רוחניים, בורא עולם גם יעזור לך, אני חייב להצליח, ציפייה מיותרת שתוביל לכן לאכזבות. דבר שישי, הדברים שיגרמו לי אושר, בעזרת השם הרב, אם אני אתחתן, אז יגרם לי אושר, אם יהיה לי את העבודה הספציפית הזאת, אם אני רק יעבור דירה, אז הרב, גם כן ציפיות מיותרות, מכיוון שאולי הדברים האלה יגרמו לנו אושר זמני, נקרא לזה כבוסט של אושר, התנאה ראשונית, אבל לאחר מכן החיים חוזרים לשגרה, והמציאות תופחת על פנינו של כולם, וזה נהיה קשה, ונהיה משמם, ונהיה מונוטוני, ונהיה אפילו מעצבן. אז לחשוב ולצפות שזה יגרום לי אושר, לא הייתי בונה על זה לגמרי. דבר אחרון, אני אגרום לו להשתנות. אם אתם מצפים שאתם תצליחו לשנות אנשים אחרים, אני אגיד לכם רק דבר אחד, האדם היחיד, עלי אדמות, שאתם יכולים ומסוגלים לשנות אותו, זה רק אתם. אתה, את, יכולה לשנות את עצמך, לא אנשים אחרים. אנחנו יכולים לעזור להם, אנחנו יכולים להתפלל עליהם, אנחנו יכולים לייעץ, לתמוך בהם לאורך הדרך, אבל אני אגרום לו להשתנות? תשאלי את אמא שלך. כן. היא כבר 30 שנה מנסה את אבא לשנות, והיא רצון, אתה מבין? יפה. זה שלא מתיישת, זה גם יפה. אבל נקודה העיקרית מבחינתנו, אין דבר כזה, אני אגרום לו להשתנות. שוב, אלו ציפיות לא ריאליות, הן לא מציאותיות, וממילא הן אכן, הן כל תסכול. אז מה כן, כבוד הרב? אוקיי, אז תגידי מה כן. אז בראש ובראשונה, בואו נלמד להכרת הטוב בהווה. בואו נעריך את מה שיש קודם כל. הציפיות ידחפו אותנו, הציפיות יקדמו אותנו, אבל לאורך כל הדרך, אם זה התחלה, אמצע או סוף תהליך, אני שמח ואני מודה על מה שכבר יש לי, על מה שכבר כן השגתי, גם אם לא השגתי את כל מה שאני רוצה, ולכן הייתי מציע, נקרא לזה, להסתפק במספיק טוב. זוגיות דיברנו, הזוגיות מספיק טובה, נכון, היא לא מושלמת, אני לא חושב שיש כזה דבר מושלם, אני לא חושב שיש זוג מתאים, יש בהחלט זוג מותאם, זאת אומרת שאנחנו נלמד להתאים אחד לשני, זה לא אומר שאני אומר מספיק טוב, הכוונה שאני צריך להסתפק במשהו גרוע, להרגיש חיים של סבל, של אומללות, של תסכול, של זלזול תמידי, זה ודאי שלא, אבל אני כן רוצה להעריך את הדברים הקטנים, ולדעת, מספיק טוב, זה גם טוב בשבילי, אני לא רוצה להרגיש לא, הניסויים יפתרו לי את כל הבעיות, יפתרו לי את הטראומות ילדות שלי, בעלי ימלא את כל הצרכים הרוחניים שלי, הוא פשוט יגרום לי להתעלות רוחנית תמידית. תשובה, ממש לא. זאת אומרת, מספיק טוב, הבעל עושה את שלו, האישה עושה את שלה, סך הכל, זה בסדר. סך הכל זה מספיק טוב, ומבחינתנו זה אפילו מצוין. בוא ניקח את הציפיות גם כחלק מלימוד. מה קורה שכאשר הציפיות מתנפצות? יש הרבה מאוד ורסיות לסיפור הזה, אבל מספרים שבחור אחד שהפך להיות מאוד מלומד, מאוד חכם, יום אחד עבר ליד כפר של חבר ילדות שלו, עמדו ביחד מה שנקרא ביסודי, והוא נכנס לכפר ופוגש את החבר שלו, וגר בבית עלוב, בית מסכן ככה, יחד עם שני האחים שלו, אף אחד שם לא התחתן, גם, אתה יודע, לא אחי אחי, הוא מתארח אצלו ורואה שהרעב והעוני חוגגים בבית חברו. בשלב מסוים, אומר החכם, המלומד, תקשיב, אני צריך ללכת כבר, ממש נהניתי לפגוש אותך, שיהיה לך בהצלחה, והחבר משכנע אותו, לא, תשאר לישון אצלי, תשאר איתנו לישון, אתה יודע, אנחנו בערב, נשב, אתה נדבר, נעלה זיכרונות, תשאר איתי. אז החבר המלומד, החכם, מתלבט, אתה יודע מה, הוא ביקש, הוא הפציר בי, אני אשאר איתו. מגיע ארוחת ערב. בארוחת ערב הוא רואה ששני האחים יוצאים מאחורי הבית שלהם, עץ לימונים מאוד גדול, הם קוטפים את הלימונים, והם יוצאים לשוק למכור אותם. שואל החבר המלומד את החבר שלו, זה מה, מה אתם עושים הלימונים? זה הפרנסה שלנו. כל פעם שאנחנו צריכים קצת כסף, האחים לוקחים את הלימונים, זה העץ שלנו, זה הפרנסה שלנו, והם מוכרים את זה בשוק. כעבור מספר שעות, האחים חזרו עם תוצרת של קצת קמח הם קנו, עוד קצת משהו אחר כדי לאכול, מינימום שבמינימום, ואפילו זה לא מספיק לכולם. אז אח אחד אמר שהוא שבע, הוא לא רעב, האח השני אמר, יש לי קצת בעיות בקיבה, אני לא מסוגל לאכול, על מנת שישאר לפחות לאורח ולחבר. הבחור המלומד רואה את המצב, רואה את הקושי, הוא כבר תלמיד חכם, הוא בן אדם באמת עמוק, הוא בן אדם פנימי, לא יודע איך לייעץ למה לעזור להם, אבל בלילה הוא לא מצליח להירדם. ואז הוא עושה מעשה, שאולי יגרום להרמת גבה, לא ללמוד מזה בהכרח משהו מעשי, אבל תכף נלמד את המוסר השכל, הוא לוקח גרזן ופשוט גודע את רוב העץ, משאיר את העץ בלי שום לימון. ובורח באישון לילה. האחים מתעוררים בבוקר, רואים שמישהו הרס להם את העץ, כאילו יום, מקור הפרנסה שלהם, כאילו לא, מה יהיה? כל אנשי הכפר מגיעים, אתה יודע, מבקים את המצב שלהם, מחבקים אותם, יו, איך תחיו, איך תתפרנסו, מה יהיה? הם מחפשים את החכם, איפה הוא נעלם? הוא נעלם, מבינים שידו הייתה במעל, הנה, תבין, חברים הילדות, תודה רבה לחברים כאלה, תאמין לי, עדיף אויבים אשר חברים. ככה המצב נשאר, והתלמיד חכם הזה, הבחור המלומד, נעלם, וכעבור 3 שנים, במקרה או לא במקרה, הוא עובר שוב ליד הכפר. הוא מתלבט להיכנס או לא להיכנס, לבקש סליחה או לא לבקש סליחה, הוא התחבט עם עצמו והחליט, אני נכנס. הוא מגיע לכפר, הולך בשביל לעבר הבית של החבר שלו, ולתדהמתו, הוא רואה בית, 3 בתים אחד ליד השני כבר, זאת אומרת, כנראה כל אחד כבר התחתן, הוא פוגש את החבר שלו והוא מתכונן ככה לשטיפה, החבר רק בא ומחבק אותו, אתה יודע, מעודד אותו, מנשק אותו, אומר, אחי, אני חייב לך את החיים שלי. ייכנס, נכנס לבית המפואר והיפה, והוא מסביר לו כך, פשוט מאוד, ברגע שאתה גדעת לנו את העץ לימונים, אז זה הכריח אותנו ואילץ אותנו להפעיל יצירתיות, איך נתפרנס עכשיו? ומהיצירתיות הזאת, כל אח זרק משהו, פתחנו עסק אחר, והיום אנחנו מרוויחים ממש, ממש יפה, ואני חייב לך את חיי. כי אם לא היית גודע לי את העץ, כנראה הייתי נשאר במצב הזה שנים על גבי שנים, חושב שזו האופציה היחידה, כי התרגלתי אליה, כי היא נוחה לי, כי הכי זמינה, אחרי הבית, הרב, כאילו מה, והייתי נשאר ככה לנצח נצחים. האם זה דומה לקורונה? האם בורא עולם הביא את הקורונה לאלץ כל אחד מאיתנו לחפש לפעמים אפיקי פרנסה אחרים, זוויות אחרות, שיווק חדש, זום, ממה זום, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, כל אחד עושה את החשבון נפש שלו, אבל לפעמים, יקיריי, נכון שהציפיות מתנפצות, אבל הציפיות מתנפצות על מנת לאלץ אותנו להיות טובים יותר, ולכן מהיום, ברגע שציפייה מתנפצת, אנחנו מחלקים אותה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אם זה דברים שהם לא בשליטתי, אני לא יכול לצפות שמחר יהיה מזג אוויר כזה או אחר, או שאני אצליח בעסק, לא אצליח בעסק, אני עושה את ההשתדלות שלי בפועל מה שיצא, אם זה לא תלוי בי, אז אני משחרר. ככה רצה השם, אני משחרר. אנשים, לא משנה מה, בעיות רפואיות. לצערנו הרב, הקורונה לא עזבה אותנו. אם נתחסן אולי, תעזוב יותר מהר רצון בעזרת השם. אבל אדם, אתה יודע, הולכים, מחלקות קורונה, הרופאים עושים את המיטב שהם יכולים, חס ושלום, לפעמים יש אכזבות, אז זה לא תלוי בנו. אנחנו יכולים להתפלל, נעשה השתדלות, אבל לדעת שזה כבר לא בידיים שלנו, אני משחרר. ואם זה כן בידיים שלי, אז בוא נראה איך אני יכול להשתפר לפעם הבאה. זו הנקודה עבורנו. בוא נגדיר את זה, לשחרר ציפיות לא ריאליות. אם אני מצפה להיות תלמיד חכם, בעזרת השנדה את כל התורה כולה, ביומיים, אז מן הסתם אני הולך להתאכזב. תנסו לעשות בדיקה אצל עצמכם. האם הציפיות שלי, האם הדרישות שלי, הן ריאליות או מוגזמות? תנסו לחפש קביעויות, חייב, must, מה שנקרא. כידוע, אלברט אליס, אותו פסיכולוג שכזה הגה את השיטה של R-E-B-T, חיפש כל מיני נעילויות כאלה, אדם ננעל על משהו, זה חייב להיות ככה. והוא דיבר על שלושה סוגי חייבים, חייב כלפי עצמי, אני חייב להצליח, אני חייב לרדת במשקל, אני חייב לדעת את כל התורה כולה. עוד פעם, הרעיון יפה, אבל ברגע שזה נהיה חייב, יש לחץ, יש מתח ויש בעיקר שבירה אם אני לא משיג את המטרה על פי הסטנדרטים שאני הצבתי ומאוד יכול להיות שהם פשוט לא ריאליים. חייב אחד כלפי עצמי, חייב שני כלפי החברה. החברה חייבת להתנהג כמו שאני מצפה. אל תצפו, תקשיבו טוב, שאנשים אחרים יתנהגו אליכם כמו שאתם מתנהגים אליהם. אני חוזר, אל תצפו שאנשים אחרים יתנהגו כלפיכם כמו שאתם מתנהגים כלפם. למרות שאתם, מה רב, איך שאני מתנהג, סליחה? כי מה עם הפנים לפנים? זה מינימום מה שאני מבקש. זה יפה, אמרנו, מה שאתם מבינים, הצד השני לא בכך מבין, ולכן החייב השני זה כלפי החברה. החברה חייבת להיות צודקת, החברה חייבת להיות הוגנת, החברה חייבת לבוא לקראתי. ממש לא, אין חייב. תחליפו את החייב ב-אני אשמח ש... הדבר האחרון, החייב האחרון זה חייב כלפי בורא עולם. סליחה שאני אומר את זה, בורא עולם לא חייב לאף אחד מאיתנו שום דבר. ומילא אם נעריך כל דבר קטן שיש לנו, אנחנו נראה כמה כן יש לנו. הציפיות בדרך כלל זה מדברים שאין לנו. אנחנו רוצים להשיג אותם. אם נתחיל להעריך את מה שיש לנו, לפחות נהנה מזה מצד אחד, מצד שני, זה הדבר החשוב עבורי, לא נתבלבל. תזכרו את חטא העגל. עם ישראל היה בדרגה באמת גבוהה. הם היו אחרי מעמד הסיני, לא תגיד לי שנתיים אחרי 40 יום, מה הבעיה? אם יש נגיעה פנימית, אם אני אראה דברים שיבלבלו אותי, אני חייב להחזיק חזק ולדעת שיש מישהו אחד שמנהל פה את העולם. ובסופו של דבר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אם נסתכל למפרע, אנחנו נבין, נדע, ואפילו נשמח. אבל לפני כן, זה הניסיון שלנו, וזה האתגר. מי שרוצה את הסרטונים הקצרים שלנו לקבוצות של הוואטסאפ, לשלוח הודעה לטלפון שמי שמראה אותנו בווידאו נמצא עכשיו מתחתיי, 050-379-3379. שלחו הודעה, יחברו אתכם, ופשוט תקבלו סרטון יומי כדי להתחזק, כולנו צריכים את זה אשראי מיד, אבל בטיפ טיפון. אז תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי ברדיו, אורז קורנר על הדיגיטל, מי שאיתנו בווידאו, תשארו איתנו, שלנו אורח מעניין, שידבר איתנו קצת על מנהיגות, ועל באמת ציפיות והגשמתן, ואם לא, אנחנו נתראה מחר, שיהיה לכם יום מקסים, כל טוב, להתראות.
בחסות
Dream Bigger, Dream Faster, Honda Dream Days. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי הונדה והונדה אופנועים. 3-5 במרס, כוכבית 2099.
מחפשים רהיטים? זה קורה מחר! מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. במחסן יבואני הריהוט. כפל מבצעים, כפל הנחות. מחסן יבואני הריהוט. מתחם אולם אירועים קולוניה רחובות. אספקה עד חג הפסח. אל תפספסו.
הידעתם? על ידי מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, ניתן להשאיר מדי חודש אלפי שקלים בבית. מרגישים חנוקים? הקורונה פגעה בהכנסות שלכם? התקשרו עכשיו ותקשיבו למה שיש לנו להציע לכם. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
איזו מציון, הם המשפחה שלי. איתם אני אף פעם לא לבד. בשבילכם זה הגרלה שווה. בשבילנו זה חיים.
מצטרפים עכשיו למחירה הסינית של עזר מציון. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. חייגו עכשיו כוכבית 2236.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
שלום, כאן אושרת אופק, בעלים ומייסדת של בית הספר אטרה, בית הספר הגדול במגזר החרדי להכשרה והשמה בעולמות ההייטק, בית של תורה ורווחה כלכלית. אני שמחה לבשר לכן שהשנה נעניק 1,000 מלגות להכשרה מלאה ועבודה בעולמות ההייטק לנשים חרדיות. מעוניינות לבדוק את התמתכן למלגה? מוזמנות לחייג אלינו עכשיו. אטרה,
כוכבית 94-21. מקום הכניסה שלך לעולם
ההייטק. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
משרדים פרטיים וחדשניים להשכרה במגדל לב העיר BTC במרכז רבי עקיבא בבני ברק. ועכשיו בהזדמנות, משרדים אחרונים להשכרה החל מ-2,550 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 2371. לב העיר BTC, הלב הפועם של בני ברק.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים, אנחנו מתחילים היום ללמוד בהלכות הפסח. היינו צריכים להתחיל כבר ביום שישי שעבר, כי שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. ובכל זאת, כיוון שהיום זו ההזדמנות הראשונה שאנחנו מדברים, נתחיל כבר היום לדאוג להלכות הפסח. נשים צדקניות מתחילים בניקיונות כבר לפני שבוע, שבועיים. הם לא משאירים את הדברים לרגע האחרון. בית מסודר, מאורגן, עושים סדר. במשך השבוע הזה נכשיר את החדר הזה, במשך השבוע הזה את החדר הזה, מעבירים את הבגדים לכביסה כדי לדעת מה משתמשים ומה לא, לדעת איזה כלים נשתמש בהם ונצטרך להכשיר אותם. הארגון הוא הקובע. ככל שהבית מאורגן יותר, כך יש פחות חששות שמחס ושלום ייכשלו באיסור של אכילת חמץ בפסח. ההלכה שואלים בהלכות הפסח. ההלכה לא מחייבת להתחיל ללמוד את ההלכות, להתחיל לדרוש בהלכות הפסח. אין הלכה שמחייבת. ובכל זאת, אם היינו יושבים כל היום ולומדים, אז באמת לא חייבים. אפשר להקדיש זמן קצר להלכות של הפסח. אבל אם אנחנו מדברים על זמן קצר, קצוב, כמו שהפינות שלנו, שברוך השם כל יום, יש לנו זכות לשדר 7 דקות בערך, מעלה מטה, אם כך, בזמן המצומצם הזה, אם לא נתחיל מהיום, עד פסח יכלה הזמן, והם לא יכלו. לכן, כדי להספיק ככל האפשר בהלכות של פסח, מתחילים כבר מיום הפורים, ותבוא עליהם ברכת טוב, שמקיימים את דברי רבותינו, שואלים בהלכות הפורים, פסח קודם לפסח 30 יום. הפסח יש בו חומרות רבות מאוד מאוד. ולמה? הגמרא אומרת, מפני שליבו של אדם גס באכילת החמץ. הוא רגיל כל השנה. אין מי שמעלה בדעתו שיש איזושהי בעיה באכילת לחם ועוגות. אם אין שום בעיה, למה שנקפיד, למה שנתרחק מהחמץ דווקא בימים האלה? מפני שהחומרה של העניין לא כל כך נתפסת בעיניהם של הבריות, הקצינו רבותינו את האיסור של אכילת החמץ בפסח, שזה במשהו. בכל האיסורים שבתורה יש ביטול. או אם זה יבש חד בתרה, או אם זה לח ב-60, או יש דברים כמו העורלה והתרומה ב-100 ו-200, אבל יש ביטול. לעומת החמץ בפסח, אין לו ביטול. גרגיר אחד של חיטה, שנמצא בתבשיל, גם אם התבשיל יש בו פי 600, עדיין כל התבשיל הזה אסור באכילה. זה אוסר במשהו. מה עושים? מוציאים את החיטה שטפחה שהייתה בתבשיל, שורפים אותה, כמו כל חמץ שנמצא בתוך ימי הפסח, שורפים. לאחר מכן את המרק אפשר לתת לגוי מתנה, כיוון שאין כאן נתינה של חמץ או תערובת חמץ, אלא נותן רק את הדבר שרבותינו הקפידו עליו, שיחשיבו את המשהו הזה לאסור את כל התבשיל. אבל הקפידו עלינו, לא הקפידו שהגוי יהנה, לא הקפידו לאסור את זה בהנה. האיסור של החמץ בהנאה זה כשהחמץ בעינו כמו שהוא, אבל אם זה רק הטעם שיצא נפלט מהחמץ, ובפרט אם זה בתבשיל שבוודאי היה בו ביטול, מותר לתת לגוי או לבעלי חיים, מותר להניח לפניהם את המאכל שהיה בו את החמץ. כל זה החומרה והאיסור שעשו רבותינו דווקא בפסח. חמץ בפסח אוסר במשהו, אבל חמץ לפני הפסח מתבטל ב-60 ככל האיסורים שמתבטלים ב-60. זאת אומרת, לו יצויר שאני כבשתי איזה כבשים, או ייצרתי שמן, או ייצרתי יין, ואני לא יודע אם היה שם חמץ או לא היה חמץ, הצנצנת, הבקבוק, צלולים, ואני רואה בדיוק מה מתרחש בתוך הבקבוק, בתוך הצנצנת, אני רואה שהם נקיים. המקום נקי לגמרי. חוץ ממה שכבשתי, חוץ מהשמן והיין שנמצאים בבקבוק, אין שום דבר זר בתוכם. אני לא גוזר ולא חושש שמהיה שם חמץ, ואז אני אוסר במשהו. על הגזרה כזו לא חשבו רבותינו, ולכן מותר להשתמש בכל מיני מוצרים שגם אם אולי היה בהם חמץ, הרי הוא בטל ב-60, כיוון שעדיין לא הגיע זמן האיסור, מותר יהיה לאכול וליהנות מאותם מאכלים ומשקים. ניתן דוגמה יותר ברורה. הספרדים נוהגים לאכול אורז. היהודי הזה בישל ביום שישי אורז לכבוד שבת, ובסוף הבישול הוא גילה שיש גרגיר חיטה בתוך האורז. היום זה דבר מאוד לא מצוי, מאוד מאוד לא שכיח שיהיה חמץ, גרגירי חיטה ושעורה בתוך האורז. בעבר זה היה מאוד מצוי, בימינו הכל נקי וברוך השם אין חשש. ובכל זאת הוא מצא שיש שם גרגיר חיטה, יש שם גרגיר חיטה בולט, הוציא את הגרגיר חיטה ביום שישי, שרף אותו, הוא רוצה לאכול את האורז הזה ביום שבת, מותר לך תחילה. או אצל האשכנזים, היה מרק, היה איזה תבשיל של כל מיני ירקות שמותר לאכול מהם ביום שבת, היהודי הזה בא לבשל, ואחרי שהוא סיים את הבישול, מרים את המכסה ורואה שיש שם חמץ, החמץ הזה הוא סילק אותו ביום שישי. אחרי שהוא סילק ושרף את החמץ, כעת הוא רוצה לאכול את המרק, את התבשיל שהוא רגיל לאכול בו בפסח, רוצה לאכול אותו ביום שבת. ביום שבת זה עדיין לא פסח. יום שבת הוא י"ד בניסן. מותר לך תחילה לאכול את התבשיל הזה בשבת, כי החמץ לפני הפסח בטל בשישים. כל החומרה של רבותינו היא דווקא על הפסח עצמו. חמץ בפסח עצמו הוא דינו בשישים. אלא שנחלקו, הוא דינו במשהו לאסור. אלא שנחלקו מרן והרמה. האם חוזר ונאור או לא חוזר ונאור? לדעת מרן, אינו חוזר ונאור, לדעת הרמה חוזר ונאור. לכן, אם מדובר על שבת שזה עדיין לא חג הפסח, אין שאלה, גם לדעת מרן, גם לדעת הרמה, מותר לאכול את התבשיל, אין שום שאלה. אבל בפסח עצמו, לדעת מרן, מותר לחמם את המאכל שהיה בו לפני הפסח את החמץ וזרקנו אותו. כרגע אין שום חמץ בתוך התבשיל. מותר לחמם אותו וליהנות ממנו בפסח. לדעת הרמה, הטעם המשהו של החמץ שנפלט בתבשיל חוזר ומתעורר. לכן אסור יהיה לאכול אותו חם, יצטרכו לאכול אותו כמו שהוא. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
אוהבים את ירושלים? רוצים לחזור לשגרה בירושלים? ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, קורא לכם לצאת ולהתחסן. יחד הופכים את העיר לירוקה וחוזרים לשגרה הירושלמית האהובה. בואו להתחסן ולפגוש את כתב קול חי בעמדות החיסונים ותוכלו לזכות בפרסים. וגם, עלו לשידור וספרו לנו מה הניע אתכם להתחסן ולמה אתם הכי מתגעגעים בירושלים. היום בזמן אוויר ובטובים השניים, כאן בקול חי.
מחפשים רהיטים? זה קורה מחר! מחסן יבואני הריהוט, החברה הסיתונאית הגדולה בישראל, פותחים את שערי המחסן לקהל הפרטי ליום אחד בלבד. הכל חייב להימחר. מרתון שלא תשכחו, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. במחסן יבואני הריהוט. כפל מבצעים, כפל הנחות. מחסן יבואני הריהוט. מתחם אולם אירועים, קולוניה רחובות. אספקה עד חג הפסח. אל תפספסו!
שלום עליכם מאזינים, נתנו לי פה לטעום את וואו, היוגורט החדש של דנונה. מה אומר לכם? המרקם פלא, הטעמים פלואים והשידוך ביניהם, איי איי איי. זה ממש פלא פלואים הדנונה הזה.
חדש, דנונה וואו, יוגורט במרקם עשיר וקרמי, עם שכבות מטעמים מפנקים, דוט, בננה תמר, קרמל מלוח, פירות יער ואפרסק.
ישר כוח גודל, באמת יוגורט פלא פלואים.
דנונה, פלא היוגורט.
שיא המתנות בשקל! המבצע הענק של החגים חוזר ובגדול. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מיקסר בוש מקצועי בשקל אחד בלבד.
שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
לצאת להליכה פלוס לשתות כוס מים פלוס מנוחה קלה ופלוס יוגורט תנובה חדש, יוגורט תנובה מאושר בסידן פלוס ויטמין D. עכשיו אפשר ליהנות מכל הפלוסים. למהדרין יש תנובה.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. דוח אמן שהתעדכן הבוקר קבע כי מקדם ההדבקה